אנחנו מוצאים את עצמנו מבולבלים בתוך הדבר הזה שאנחנו קוראים לו החיים שלנו. מה זה אומר בכלל לאכלס מין מציאות כזאת שכאילו נזרקנו אליה? אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים לבוא או לא רוצים לבוא, נכון? יש כאן מישהו בחדר שהתייעצו איתו? בארץ הזאת לא שומעים? אפשר להגביר מעט? עכשיו? מאחורה שומעים? עם ה... אנחנו רוצים להיוולד בארץ הזאת, להורים האלה. הרבה היו אומרים, וואי, זה היה נחמד אם היו שואלים אותי אם אני רוצה להיוולד להורים האלה. אבל אף אחד לא שאל אותנו. בתוך הדבר הזה שאנחנו קוראים לו החיים שלי, כאילו נזרקנו לתוכם. ואנחנו מתנהלים בתוך זה עם הידיעה, אולי הידיעה הכי ודאית שיש לנו, שיום אחד אנחנו ניפלט מהם. אין לנו מושג מה זה בדיוק אומר. ישנן כל מיני סיפורים, צורות חשיבה שמנסות להסביר את זה, גן עדן, גיהנום, גלגולי חיים, אין כלום. אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה, אבל אנחנו יודעים שיום אחד זה, כמו שאני מבין את זה, יפסיק. זה יהיה קומפוסט. וזה, יש בזה איזושהי איכות מבלבלת בתוך הדבר שכל כך משמעותי לי, החיים שלי, ואני לא יודע איך הגעתי לפה. אני יודע שיום אחד אני ייפלט מתוך זה. אנחנו לא יודעים מי אני. מי אני בתוך כל זה? ישנם תפקידים, הזכרתי קודם כל מיני תפקידים שלנו, שבחלקם אנחנו מרגישים אולי יותר בבית. תפקידים אחרים שאנחנו עושים ומרגישים פחות בבית. גבר, אישה, עובד במפעל, סטודנט, בן, כל הדברים הללו. להגביר את הכל. כשאני מדבר ככה, שומעים? אבל אני... ואנחנו מנסים לסדר את זה. מנסים לתת לזה איזושהי תצורה הגיונית, רציונלית. וברמה מסוימת אנחנו מצליחים, אנחנו מחזיקים איזשהו פסדה כזאת בתוך היום-יום, שיכולה לספר את מי אני ומה הסיפור של החיים שלי, וזה נראה הגיוני אולי פחות או יותר, אבל כל פעם החיים גם יודעים להפגיש אותנו, לעורר בנו כל מיני דברים שפחות מסתדרים, שטורפים את הקלפים. כמו הקרבה הזאת אל שערי החיים. בדיוק היום בדרך לכאן עצרתי אצל מישהי שיצרה איתי קשר לפני כמה ימים, ואמרה לי, סיפרה לי בתוך הזה, פתאום בעלי, האיש שכל כך אהוב עליי, שחייתי איתו כל כך הרבה שנים, פתאום טרח. הלב הפסיק לעבוד, והוא איננו. והמקום הזה של לראות את המפגש הזה עם הבלתי נתפס של אני כל כך רגיל, ולפעמים זה כמעט שקוף לי, מגדירה את עצמי, חלק ממני זה חלק מהזוגיות הזאת, ופתאום מה זה אומר עכשיו? מה זה החיים האלה? ולמה? ואיך? ומי שמאיתנו זכה והיה לו את המקום, את הזכות אולי להיות קרוב לרגע של לידה, בעיקר הם גם התאפשרו בתנאים של שקט יחסי, שאפשר לחוות שם את מה שקורה. אנחנו יכולים לספר, אני מוצא את עצמי מספר על הלידה של הבת שלי. חלק מכם ודאי שמעו אותי מספר את זה, זה סיפור שאני מאוד אוהב, אני לא אכנס אליו עכשיו. אבל אני מספר את הסיפור, ותמיד יש בי משהו, רגע, מה, זה ההסבר לפיסת חיים הזאת שחיה לידי היום? ומשתנה מרגע לרגע ומשנה לשנה. בתוך האי רציונליות הזאת וחוסר הוודאות, אנחנו לא יודעים מה יקרה. לא רק מתוך המקום שזה יכול לעורר בנו אי שקט וחרדה, אנחנו לא יודעים. כל פעם כשאנחנו נכנסים לאולם הזה, למדיטציה, הולכים להתיישב כאן, 3/4 שעה. אין לנו מושג מה יקרה, אין לנו מושג איך זה יהיה. עולה בנו בזיכרון הריטריטים הקודמים או הישיבות הקודמות, וכל פעם זה נפתח בדרך שזה נפתח ומשתנה מרגע לרגע. ובתוך כל המבוך הזה, פתאום מוצא את עצמי בו, אני לא בדיוק יודע מי אני, והדברים אולי הגיוניים ומסתדרים עד רמה מסוימת, אני כל הזמן מוצא את עצמי בתוך מקום של אפשרויות בחירה. את התחושה האותנטית שאני יכול לבחור ככה או ככה. ואיך בתוך כל האי ידיעה הזאת אני בכלל יודע שמה שאני פועל ועושה נכון או משרת. מין בלבול שכזה הוא כל כך עמוק במצב הקיומי שלנו כבני אדם. זה לא שלך או שלך. או של כולנו, בעצם היותנו בני אנוש, בני אדם, בני תמותה. וזה לא בלבול שמביא אותנו למין מצב של עיוורון מוחלט, שאנחנו לא יודעים כלום. אבל פה בזמן זה איזושהי תחושה, השאלה הזאת, האם איך שאני חי את החיים שלי, זה באמת? ושוב ושוב אנחנו גם נתקלים, ואני ממש בטוח שכל מי שנמצא כאן בחדר, בחדר של מקום כמו זה, נתקל בזה, שאנחנו קולטים שהמסרים שאנחנו מקבלים מסביבנו, בחברה, בתרבות, בבית הספר, במדיה, מההורים, זה לא באמת עובד. אומרים לנו מסביב מה צריך, נכון? זה די פשוט, לא? צריך להשיג מקצוע טוב, שיהיה מקור פרנסה טוב, להסתדר כלכלית, זוגיות, משפחה, מה עוד? פרסום, עובד גם כן, לא רע היום, נכון? כוכב נולד וזה. איפשהו בתוך זה, כל דבר כזה כאשר אנחנו לוקחים אותו וקונים אותו, ובאופן טבעי זה קורה, אנחנו מתועלים לשם, אנחנו משקיעים הרבה אנרגיות לשם, מודדים את עצמנו לאורך כל זה, כן, אני מצליח, לא מצליח, מסתדר עם זה, לא מסתדר, צובר נקודות, אבל באיזשהו מקום, משהו עמוק בתוכנו, שמבקש תחושה של משמעות, שמבקש שקט גדול יותר מלנסות לסדר את החיים שלנו בצורה שתהיה נוחה יותר, לא זוכה למענה. וכאשר אנחנו מכירים בכך, אנחנו כבר בזכות גדולה. בזכות גדולה שמאפשרת לנו לצאת לאיזשהו מסע. סידהרתה גוטמה, אותו איש, שאותו אנחנו מכירים בשם, כמו שאמרתי, שהוא לא השם שלו, אבל ככה הכינוי, הבודה, יצא למסע הרוחני של חייו כשהוא בן 29. עזב אישה, עזב תינוק קטן, מה שמראה שגברים היו לא היצור הכי אמין כבר לפני 2500-2600 שנה. ומאוד מעניין הסיפור, אפשר לקחת את זה בתוך כך כאמת שהייתה, אפשר לקחת את זה כאגדה. סיפור שמופיע במסורת על אותו אדם, שגם המחקר המודרני מגלה שהיה שם אדם שכזה, היה איזשהו מורה רוחני שכזה. וסידהרתה גוטמה, לפני שהוא הפך למורה רוחני ומחפש רוחני, הוא היה, על פי האגדה והסיפור, היה נסיך. על פי המחקר המודרני, רואים שהוא אכן היה בן של איש הממשל העליון באותה מדינה שבה הוא חי, שקיה. ובלידתו, סמוך ללידתו, אמו הלכה לעולמה. ואבא שלו, שמן הסתם היה גם בתקופה מטולטלת, ובו בזמן היה מאוד, גם כן, מה אני עושה עכשיו, ואיך אני מגדל את הילד את זה, הוא לקח אותו למשהו שמקובל בהודו עד היום, לאיזשהו איש שמגד עתידות. ואותו אדם אמר לו, אתה יודע, הילד הזה הוא נועד לגדולות, והוא כנראה יהיה איש צבא גדול וכובש, והמלך התמלא בגאווה, הוא ימשיך את דרכי, הוא אמר לו, אבל רק במקרה שהוא ייתקל בחוסר הנחת, או בסבל אנושי, הדבר עשוי לשנות את דרכו, והוא יהפוך כנראה לאיזשהו מורה רוחני גדול. אז אבא שלו, מה, מורה רוחני, הבן שלי, וזה, לא רוצה, אני רוצה שימשיך את דרכי. אבל מה לעשות? שם את ההזהרה, שהילד לא ייתקל במה שיש בחיים. מצוקות קיום, סבל, חוסר נחת. אז הוא בנה עבורו כלוב של זהב, אני האמת על פי האגדה שני כלובים, אחד לעונה הזאת ואחד לעונה הזאת. ושם בעצם הוא ניסה ליצור עבורו את התנאים המיטביים, שלא יפגוש במצוקות החיים, שהכל יהיה מסודר, פרפקט, מניח את הדעת, מסביע את רצון העין והחך. וככה הוא גדל. ככה הוא גדל בתוך ארמון של זהב. אבל איכשהו משהו בתוכו לא נח. והוא ביקש יום אחד, כמו שאמרתי, הוא כבר היה איש מבוגר, מהמשרת האישי שלו להגניב אותו החוצה ולהוציא אותו מעבר לשערי הארמון. וכשהוא יצא משם, בתוך כך, והם הלכו בתוך אותו סיור לילי, הוא נתקל בכל מיני מראות שהוא, על פי האגדה, לא ראה מימיו. הוא המסע הלוויה. מה זה? מה הדבר הזה? אמר לו, זה מסע הלוויה, זה לוקחים מישהו שמת. מת? הוא ראה איש זקן, בקושי סוחב את עצמו. הוא ראה איש חולה. אולי מצורע, מי שהיה בהודו, גם עד היום רואים את המראות הכל כך מטלטלים האלה. כשהם לא מוחבאים מאחורי הווילון במחלקה בבית החולים, כשהם ניצבים, אנחנו חיים בחברה כל כך סטרילית. החולים בבתי החולים, הזקנים בבתי האבות, לא, היום כבר לא קוראים לזה בתי אבות, בית מוגן או בית גיל הזהב. מצבים אנושיים, חלק מלהיות בן אדם. והמפגש עם המקומות האלה, יחד עם המפגש עם מישהו שחי חיים רוחניים, מי היה פה בהודו? ידיים. יאללה, ישראל. סדואים. לראות מישהו שרואים בתוך הזה שבחר איזושהי בחירה אחרת, מנסה לראות, לברר משהו אחר על החיים. וכשהוא שמע גם את זה, הדבר הוא עורר בו המון השראה, ובעקבות זה הוא יצא למסע רוחני. יצא למסע רוחני שנמשך שנים, והביא אותו לגלות את מה שהוא גילה, ושיתף במשך הרבה מאוד חיים אחר כך, במשך הרבה מאוד שנים אחר כך, וזה מתגלגל הלאה, הלאה והלאה. ובאיזשהו אופן, ובעיקר בגלל זה, אני משתף אתכם בסיפור הזה. גם אנחנו נסיכים, גם אנחנו חיים בכלובים של זהב. אנחנו חיים היום בחברה אנושית שיש בה שפע חסר תקדים. כיצורים חיים, כבעלי חיים, אנחנו לא עסוקים במה שבעלי חיים בדרך כלל עסוקים בהם, וגם בני האדם היו רוב ההיסטוריה בלשרוד. מה שאנחנו קוראים לו הישרדות, בדרך כלל הוא הרבה יותר משוכלל כבר ומאורגן. אנחנו בהישרדות היומיומית שלנו, שאנחנו יוצאים לצייד להביא את הכסף, זה כדי שיהיה מספיק כסף לשלם לחברת סלולר בשביל להחזיק את הטלפון. שכאילו, איך אפשר לחשוב על בלי לחיות בלי זה? ואנחנו עסוקים כל כך בלנסות לסדר את התנאים המיטביים של חיינו. ובתוך הכלוב הזה אנחנו אסורים. והזמנה המאוד רדיקלית של התרגול היא להיכנס אל המפגש שלנו עם החיים שלנו דרך הרגע הזה. דרך הפשטות של מה שקורה עכשיו. לעצור לרגע, כמו שבעצם אנחנו עושים פה שלושה ימים. וכן, הכוחות האנרציה של התודעה לוקחים אותנו מכאן שוב ושוב. אבל זה בסדר, זה טבעי. בעצם זה שאנחנו כאן, בתוך המרחב הזה, בעצם זה שאנחנו מתיישבים, אנחנו כבר מתחילים את התנועה הזאת. וזו תנועה זקוקה לאנרגיה, זקוקה להתכוונות שלנו, השקענו אנרגיה בלבוא לפה. אנחנו צריכים את האנרגיה וההתכוונות כל פעם להיכנס לאולם, או לתרגל, נדבר על זה יותר מחר, לתרגל בהליכה. אנחנו צריכים אנרגיה כל פעם לאסוף את התודעה שלנו, כאשר אנחנו שמים לב שהיא כאן או שם. כל רגע ממש עכשיו, כאשר אתם שמים לב, פתאום, שאיזשהן מחשבות אחרות מעסיקות אתכם, אולי בתגובה למשהו שאמרתי, אולי משהו שנזכרתם מהבית, נדרשת מעט אנרגיה של התכוונות לחזור וכרגע להקשיב למילים שנאמרות. שוב ושוב ושוב, זה שם המשחק של התרגול שלנו. אנחנו לומדים להיות להשתמש במילה שנאמרה כאן קודם גם על ידי נטע וגם על ידי אילן, מילה כל כך משמעותית, באינטימיות, באינטימיות עם התודעה שלנו. שמים לב, נלקחנו לכאן או נלקחנו לשם, ואוספים את עצמנו. האובייקט המרכזי עבורנו, כאשר אנחנו אוספים את עצמנו, זו תחושת הנוכחות של הגוף שלנו. הגוף שלנו לא כסיפור, גבוה, נמוך, שמן, רזה, זקן, זקן, לא כל הדברים שאנחנו חושבים על הגוף שלנו, יכול להיות שהם יעלו ב-back of the mind, אלא החוויה הנוכחת שלו, החוויה הממשית, המוחשית. הרגע הזה ונוכחות הן מילות מפתח בתוך האימון הזה. אימון של מיינדפולנס או מיינד הארטפולנס. קשב, קשיבות, תשומת לב. נוכחות, וכאשר אנחנו עם תחושת הנוכחות של הגוף, אנחנו מבקשים גם להביא אותה באיזשהו אופן לדרך שבה הגוף מונח. כאשר אנחנו נוכחים בתוך הגוף שלנו, וזה מאוד מעניין מאיפה שאני יושב להסתכל, לראות כמה מכם שומעים את המילה, ואיזושהי תנועה שכזאת שעולה בתוך הגוף. זה לא הזדקפות מאוד חזקה, זה לא איזושהי פעולה מאוד מאומצת, אנחנו לא פה באיזשהו סוג של תרגול גופני שכזה. אבל בו בזמן, הנוכחות של הגוף, תשומת הלב כמו ממלאת אותו, בתוך המקום שהרבה פעם הנטייה, זאת שאנחנו, כשאני שם לב אל תוך הגוף, אז התחושה הזאת היא של הגוף כתופס מקום בחלל, מקום במרחב. ובדיוק כמו עכשיו כאשר אני מדבר ואנחנו שוב ושוב שמים לב שתשומת הלב שלי כמו נלקחת למקומות אחרים, ברגע שאני שם לב אין לי מה לכעוס על עצמי, או להלקות את עצמי או לשפוט את עצמי, קודם כל כי זה נורא טבעי. ומעבר לזה, כאשר אני עסוק בלחשוב על עצמי שאני לא בסדר, אני עוד פעם נלקח מכאן. זה פשוט גם לא עוזר. אז בדיוק כמו שזה קורה עכשיו, כאשר אני מדבר, גם כאשר עוד רגע נעצום עיניים ונתחיל לתרגל, נשים לב ששוב ושוב ושוב, יחד עם ההתכוונות הפשוטה, התמימה הזאת, היא להיות כאן ועכשיו, וחשוב להיזכר בה, התודעה עושה את מה שהיא עושה. ואנחנו כמו נלקחים מכאן. וברגע שאנחנו נזכרים, ואגב, המילה שאנחנו קוראים לה מיינדפולנס, מכירים, שמעתם בטח את המילה מיינדפולנס, נכון? המילה מיינדפולנס היא מילה שבעצם, הדרך שמשתמשים ביום גם באנגלית הרווחת, היא ממש התרגום של המונח בשפה הפאלי, בשפה שבה הבודה דיבר, או שבה נכתבו הדברים שבהם הוא דיבר כמה מאות שנים אחרי שהוא חי. והמילה הזאת באה מהשורש לזכור. יש פה איזשהו איכות של שוב ושוב ושוב להיזכר. להיזכר בכוונה להיות נוכח. וכאשר אנחנו נזכרים בכוונה שלנו להיות נוכח, אנחנו אחד לא מלכים את עצמנו על זה שלא היינו נוכחים, או כועסים על עצמנו, או קונים את המחשבה שאומרת, אוי, לא מצליח לי. ובית, אנחנו אוספים אותה אל תחושת הנוכחות של הגוף, ובעיקר אל הנשימה. הגל של הנשימה כחוויה ממשית, חוויה מוחשית. מחר בבוקר, אחרי ארוחת הבוקר, אנחנו ניתן הנחיות יותר מדוקדקות של תרגול עם נשימה. ועכשיו, בואו נעצום עיניים. ממש תרשו לעצמכם כמו להתרווח בתנוחת הישיבה של הגוף, הדרך שבה הוא מונח. תראו שמעצם הרעיון של לשבת במדיטציה, אתם לא מאמיסים על הגוף, מכניסים אליו מתח או לחץ. אנחנו יכולים לחוש בתחושה הזאת של הגוף כתופס מקום במרחב, נוכח. ובתוך כך שיש לו גם איזושהי איכות של כמו מעטפת. בתוכה יש איזושהי תנועתיות, פעימה כזאת, שאנחנו קוראים לה נשימה. אנחנו כמו אוספים את תשומת הלב ומניחים אותה על פני הגל של הנשימה. ערניים אל הנשימה מרגע לרגע. כדאי לשים לב ליכולת המדהימה הזאת שיש לנו להיות מודעים לשאיפה בזמן השאיפה, להיות מודעים לנשיפה בזמן הנשיפה. האימון שלנו שוב ושוב ושוב לחזור לכאן באמצעות העוגן שלנו, הקשב אל הנשימה. ובכל הרגעים הרבים שאנחנו נזכרים בהתכוונות שלנו, מאוד מאוד בעדינות, בלי צורך לקנות מחשבות של לא מצליח לי, או עוד פעם. חוט של עדינות והחלטיות, שוב ושוב לחזור, להיווכח, להיות נוכח, להיות נוכחת.